שלום לכולם. אני מבקש לשתף אתכם בסיפור שפגשתי לא מזמן, שסיפורים שכמותו אני פוגש לא פעם, והלקח שלהם בצידם. אבל בואו לא נתחיל להקדים את המאוחר. סיפור פשוט. נערה שנקלעה לאנורקסיה. לא רוצה כרגע להיכנס לעומק הסוגיה של אנורקסיה ומה זה נגרם ולמה זה, אבל בשורה התחתונה איזושהי תופעה שהיא הרבה יותר רווחת אצל בנות מאשר אצל בנים, שבעצם הבחורה כל הזמן משוכנעת שהיא שמנה מדי, והיא בעצם מרעיבה את עצמה עד מוות, אבל עד פגיעה מאוד גדולה בבריאותה ובעצמה, והיא לא מצליחה להיחלץ, והיא מסתירה את זה, והיא לא אוכלת, או שהיא מקיעה את האוכל, ועוד ועוד. עכשיו, בדרך כלל לוקח זמן לסביבה לשים לב לתופעה כזאת, בעיקר עם הבחורה חכמה והיא מסתירה את זה. ואפשר להסתיר, אפשר להסתיר שאני לא אוכל, ואפשר להסתיר שרזון קיצוני, אפשר לפחות בהתחלה להסתיר, אולי עם בגדים קצת מסתירים את זה באיזשהו אופן, זה לא בדיוק התחום שלי בגדים. אבל היא שיתפה שתי חברות. שיתפה שתי חברות בתנאי שלא תעיזו להגיד להורים שלי, הם יצלו אותי על עץ. הם יחייבו אותי, שלא תגידו לאף אחד, אבל אני שמנה ולא טוב לי עם עצמי, ואני אוכלת יותר מדי, ואני חייבת להרזות, והיא כל היום איתם בחדר, בפנימיה, עומדת מול המראה, ומקטרת על, עוד מעט היא לא נראית, והיא מקטרת על כמה היא שמנה וכן הלאה. בחורה הזאת, שהחברות ידעו, עכשיו החברות ניסו להניע אותה מהעניין, אולי תראי, זה לא נכון, ואת בסדר, ואת נראית טוב, והיא בשלה, ובעיקר אל תספרו להוריי, כי הוריי יהרגו אותי. ציטוט סוף ציטוט. סוף הסיפור שהיא כמעט הרגה את עצמה. כלומר, החברות, חברות טובות, השביעו אותם עוד לפני שהיא סיפרה שהם לא יספרו לאף אחד, אז הם לא סיפרו, מה, ההורים יהרגו אותה. והיא המשיכה לדרדר ולדרדר ולדרדר עד שהיא פגעה בצורה מאוד משמעותית בכל מיני מערכות גופניות, כמובן אשפוז כפוי וכמובן עוד כמה תופעות. ואני מדבר על בת טובים מתוכנו. עכשיו, הסיפור הזה חוזר על עצמו בווריאציות שונות, ומבחינתי הסיפור זה דווקא החברות כרגע. כלומר, אני לא רוצה לדבר על האנורקסיה, אני רוצה לדבר על החברות שיודעות שמישהי שקרובה אליהן נמצאת במצוקה, אולי אפילו בסכנה, אבל היא השביעה אותם לא להגיד, אז הם לא אומרים לאף אחד, ובעצם עומדים מנגד שהמצב הולך ומחמיר. ובסיפור אחר שפגשתי, איזה נער חטף מכות רצח בבית, באלימות נוראה בתוך הבית, והוא שיתף שני חברים, אבל התנה איתם שלא יגלו לאף אחד, כי ההורים שלו יהרגו אותו עוד יותר במכות, אז הם לא סיפרו. והמצב יידרדר וידרדר, ונערה אחרת, סיפור שלישי, ואני יכול למלא פה את הזמן רק עם סיפורים כאלה, כולם אמיתיים. וכולם יש עוד כמוהם עשרות, שבהם ילדינו הטובים בעצם עומדים על אדם. בעצם לא תעמוד על אדם רעך, זה צו שנאמר ביחס למצב כזה גם. כלומר, יודעים על מצוקה, ומה שנדמה להם כהלשנה מונעת מהם בעצם לנקוט פעולה של הצלה. ובמקרה השלישי שהתחלתי לומר, זה נערה שהתכתבה עם מישהו זר דרך המחשב, בהתחלה בצ'אט ואחרי זה בפייסבוק, והיא הצלפתה עם החברות שלה אם להיפגש איתו, הוא הציע להיפגש איתה, והוא הציג את עצמו כמובן כבחור דתי ולומד בישיבה טובה והיה לו את כל הפרטים, וכל ההתלבטות שלה הייתה האם הוא מתאים לה, כי היא אוהבת אותו, אם מעולם לא ראתה אותו, כן? אבל היא אוהבת אותו, אבל שלא תגידו לאף אחד. והיא יצאה לדרך לפגוש את ה... כמובן זה הסתבר, או לא כמובן, אבל זה הסתבר שזה לא נער ולא בן ישיבה, אלא זה אדם מלוכלך. היא כבר יצאה לדרך עד שבמקרה המדריכה בפנימיה עלתה על זה, והצילו אותה ממש בדקה ה-99. המשותף זה שלפעמים ילדינו הטובים או תלמידינו היקרים מתבלבלים, ומפרשים מה שעשוי להיות חברות נאמנה, לפעול למען החבר שכרגע במצוקה, גם אם זה הפך מה שהוא ביקש, מפרשים את זה כהלשנה. ונגד הלשנה זה יותר מכל 13 העיקרים שבתורה. זה העיקר, האיסור כמובן, האיסור הכי חמור בתורה. ותפקידנו להסביר, למצוא דווקא כשזה לא על רקע סיפור שאנחנו מכירים מקרוב, כי הרבה פעמים כשאני פוגש את הסיפור יש כבר רגשי אשמה נוראים של אלה שעמדו מנגד. כשבעצם הם היו יכולים לשתף מבוגר, וזה מה שצריך לומר להם. הוא לא רוצה שיגידו להוריו, אל תגידו להוריו. תגידו למדריך, תגידו למדריכה, תגידו ליועצת, תגידו להורים שלכם. תמצאו מבוגר שאתם סומכים עליו, שידע לנהל את זה בצורה נבונה, בצורה רגישה. כלומר, הבחור אמר, אל תגלו לאף אחד, כי אני מפחד שהוריי ידעו, והם ישרו איתו קו. ואני לא יכול לתאר לכם, תעזבו רגע את הסבל של הבחור הזה, בהנחה שהוא בעזרת השם עוד חי, כן? את הסבל הנוראי שלו ושל משפחתו שהיה אפשר למנוע הרבה שלבים קודם. בין אם הוא ממשיך לקבל מכות, ובין אם הוא כלילה יוצא להיפגש עם איזה סוטה או היא יוצאת, ובין אפשר להביא עוד הרבה דוגמאות של סמים ואלכוהול ואני לא יודע מה. אבל אני בא לספר עוד זווית של הבחור שלא גילה בשם איסור הלשנה הנורא, ואיזה רגשי אשמה יש לו, שהוא פתאום הוא קולט איזה מטומטם הייתי, למה לא סיפרתי. ועלינו להבהיר לתלמידינו, לילדינו, שמצוות ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, זה כבר לא המצווה, זה כבר אמירה של רבי עקיבא, זה לא רק שיר. וזה לא רק איזה כרזה יפה לכתוב על הקיר בתנועת הנוער, או אינני יודע, סטיקר על האוטו. אלא זו מצווה מחייבת, שהיא לא רק מופיעה בפרשה, היא צריכה להופיע על קירות ליבנו גם במצבים כאלה. כי לאהוב את החבר כשהוא מביא לך מתנה, זה לא בשביל זה לא צריך ציווי. לאהוב את החבר זה לקום ולפעול למענו, בין השאר, כשהוא בעצם ביקש אחרת, ואתה משוכנע שהוא בסכנה. ואם אתה לא משוכנע, גם תתייעץ עם מבוגר. כלומר, אני חושב, ולא צריך בשביל זה את ימי ספירת העומר, ואת המתח שהיו בין תלמידיו של רבי עקיבא, ואת הצורך דווקא לגלות אהבה. אני די לי בפסוק, ואהבת לרעך כמוך, ולפני זה הזכרתי, לא תעמוד על דם רעך. איסורים ונימוקים הלכתיים אפשר להביא למחביר, אין צורך. אנחנו צריכים להבין שבמציאות חיינו, הדבק, בעיקר בגיל התבגרות, הלכידות החברתית היא מאוד חזקה, והרצון קודם כל לשמור אמונים לחבורה. הרצון הזה הוא מאוד גבוה, ולפעמים הוא יוצר עיוותים נוראים. ותפקידנו למצוא את ההזדמנות, לא רק לומר לילדינו שאתם יודעים על חבר שבסכנה, וגם אם אתם בספק אם הוא בסכנה, תשתפו מישהו, אלא לקחת את זה כקצה קרחון של מבט יותר רחב על החיים, לא רק שחור לבן, של רגישות למצוקה של הזולת, ולא רק הוא אמר שאני לא אספר, כדי לסייע להם להיות בוגרים עם מבט אחראי, שמסוגלים לגלות שואהבת לרעך כמוך זה לא רק שיר, אלא זו מציאות שלאורה פועלים גם כשזה לא נעים. גם כשאולי הוא אפילו יכעס עליך בהתחלה, אבל בסוף הוא יודע לך שנתת לו את חייו חזרה במתנה. בעזרת השם נזכה שילדינו יקיימו ואהבת, יחיו ואהבת לרעך כמוך בכל המובנים, כולל המובן שדיברנו כרגע, ושגם אנחנו נזכה, ובעיקר שנזכה לשמוע על ילדים שהם לא במצבי סיכון, אלא להפך, שהם כולם מגלים ברכה באורח חייהם, ואין לנו אלא ללמוד מאורך התנהגותם ואורך חייהם. בשורות טובות ושלום, כל טוב.